חנוך לנער עם הגאון הרב שמעון אליטוב, ראש ישיבת עוז מאיר וחבר מועצת הרבנות הראשית, ובהגשת הרב שמואל וייספיש.
לילה טוב ומבורך למאזיני רדיו קול חי. אנחנו בעוד שעה שבועית של שיחה בענייני חינוך במסגרת התוכנית חנוך לנער. המשוחח עמכם שמואל וייספיש. כמדי שבוע אנו מארחים בתוכנית את הרב שמעון אליטוב מירושלים, חבר מועצת הרבנות הראשית לישראל, ראש מוסדות עוז מאיר, רבם של יישובי מטה בנימין. השבוע, כבוד הרב, אנחנו החלטנו על הנושא של קדימה ואיחור בעבודת החינוך. או יותר נכון, מהם היסודות בעבודת החינוך? עם מה כדאי להתחיל? אולי נפתח בשאלה, מה הסולם של סדר העדיפויות בהחדרת הערכים לילדים, לתלמידים? למשל, הורים שמתפנים מהעיסוקים החשובים שלהם, לשעת איכות של חינוך עם הילדים, במה כדאי יותר שהם ישקיעו עכשיו בילדים שלהם? ברור לכולנו שעדיף להיות כל היום עם הילדים ועם התלמידים ולחנך אותם לכל דבר טוב, לכל דבר שבקדושה, אבל איזה מהדברים הם החשובים ביותר? הם אבני היסוד. האם כדאי להורים להתמקד בעיקר בחינוך להתנהגות נכונה, בהרגלים לנימוסים והליכות? אולי עדיף להתמקד דווקא בתפילה, להתפלל כמו שצריך, או דווקא בלימוד, ללמוד כמו שצריך? לפעמים הורים רבים, מורים רבים, מתבלבלים, מנסים לתפוס את הכל בזמן קצר, והרי כבר אמרו חכמינו זיכרונם לברכה, תפסת מרובה לא תפסת. רשות הדיבור לך, כבוד הרב אליטוב.
כן, כן, אתה צודק, רבי שמואל, לא רק שלא משיגים כלום כשהם מנסים לדחוף ולדחוס חומר והשקעה בנערים הצעירים, ורוצים שברגע אחד הם יהיו מושלמים, דבר זה לא הולך, אלא זה להפך, זה גם גורם נזק, וכן ישנה גם חשיבות גדולה לסדר הדברים. ואיך אמרת רבי שמואל? אמרת נכון, קדימה ואיחור בעבודת החינוך.
אז איך באמת כדאי לסדר בסדר עדיפויות? מה מוקדם יותר? מה סובל דיחוי? כמובן שלא נצליח בתוכנית של 40 דקות נטו להקיף את כל הנושא, אבל בנקודות.
הנה, ברור שדבר ראשון, עלינו להסביר לילד, לתלמיד, לאלה שלידינו, אותם נשמות טובות וחביבות, עלינו להסביר להם שאנחנו כיהודים עלינו נולדנו רק בשביל לעשות רצון הבורא יתברך, וחלילה להיות מאלו שנולדו כאילו בשביל לעשות חיים ולהנות. אין הדבר כך. הרי למעשה הוא הבסיס העיקרי, אלא בעיקר לעבוד את השם. כמאמר רבותינו, אני לא נבראתי אלא לשמש את קוני. אך בערכים המיוחדים, אותם אנחנו מנסים להקנות לילדינו. אנסה לעשות סדר, רבי שמואל. חכמינו זיכרונם לברכה אמרו על שלושה דברים העולם עומד, על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים. יוצא איפה כאן, לפי דעתי, שהדבר הראשון, הצורך להרגיל ולחנך ולהשקיע בילדים הטובים שנמצאים, לאותם הנשמות הטובות שנמצאים בסביבנו, בהכנסת חשק בלימודים. חשק למצוא את החברותה הטובה, להתחבר ללימוד התורה המתאים לרמה שלהם. עלינו להחדיר בנערים שאיפות לידע, שאיפות להבנה, כל אחד לפי מדרגתו הוא, ובכך עלינו להדגיש לילד הנמצא לידינו את הדוגמאות מאותם דברים שהם סובבים אותנו מאותם הדברים
שהם... אנשים שסובבים אותנו.
בדיוק, שהם מגיעים, אז ככה שאלה דברים שנקלטים.
כשמראים לו דוגמאות.
הנה, שמעת, פלויני סיים כך וכך מסכתות, אני בא משם מסיום מסכתה, כל כך נהניתי לשמוע על תלמיד שפחות יותר בגיל שלך, שהוא סיים, כן, הוא סיים מסכתה. כן, אחר סיים אחד מחלקי השולחן ערוך, אפילו שבעמל רב, אבל בעקביות, ככה אני, אני מדגיש ואני מספר, כשאני חוזר מאיזו מסיבה של סיום, הללו סיימו שישה סדרי משנה ואחד, אפילו שס גם כן, שמענו, ומדובר לאו דווקא בגאונים גדולים, וכו'.
מה מביא את כבוד הרב לחשוב ככה? האם לא כדאי שקודם הנערים ידעו להתפלל כמו שצריך, להתנאה כמו שצריך? הרי דרך ארץ קדמה לתורה. הסדר היום אפילו כל בוקר זה קודם כל מתפללים, ואחר כך מבית הכנסת לבית המדרש, כמו שאמרו חזן.
נכון, 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 רבי שמואל, אבל שלא נשכח, לא נשכח, אצלנו מאבות אבותינו, מאז מעמד הר סיני, שמו לב אבות אבותינו את עיקר הדגש לימוד התורה. תורה ציווה לנו משה, בזה אנחנו מתחילים עם הילד שלנו. תורה ציווה לנו משה ומורשה, אתה רוצה להעביר את זה לדור הבא, לבד לא. קהילת יעקב חייבת להיות חברותות, הסקט ושמע, כיתות כיתות. אני לא מדבר כאן על תורה דווקא לשם מצוות לימוד תורה, וגם לא על סדר העניינים בעבודת השם. אני מדבר על חינוך לערכים של ילד, כדי שתהיה שלהבת עולה מאליה. ערכים כאלו שהילד שלנו בעתיד בעזרת השם הוא לבד יצליח להמשיך לחנך את עצמו, על כך אנחנו שמים את הדגש. קיים חינוך להרגיל ולאמן את הילד היהודי לקיים מצווה אחרת לפי סדר זה או סדר אחר. אך ישנו חינוך פנימי שעליו ייחדנו את התוכנית בזמנו, וזו תוכנית שהאב או האם מחדירים לילדים הנמצאים לידם, החיים לידם, מחדירים להם את זה בתוך תוכם, ושאיתם הוא לבדו יישא בהמשך דרך החיים. וכאן אני מתייחס לפסוק, כי נר מצווה ותורה אור. התורה היא האור, היא המאירה את כל העניינים. ולדוגמה, אדם הנמצא בחדר חשוך, והוא רוצה לקבל תועלת מהחפצים הנמצאים בחדר הזה, וישנם ספרים, מחשב, טלפון, ארון בגדים, ארון ספרים, או כל דבר אחר שיש בחדר. אם לא ידליק את האור, לא רק שלא יקבל תועלת מהחפצים, אלא הוא עלול אף להינזק מהם, הוא יתקל בהם ויפול חלילה. אך ברגע שהוא מדליק את האור, דווקא ברגע אחד הוא רואה את הכל, ומיד הוא יכול גם לקבל תועלת מכל דבר שישנו שם בחדר. יש לו גם את סדר העדיפויות להפיק תועלת מכל אותם הדברים נמצאים בהתאם לצורך. מעבר לכך שעיסוק בדברי שכל מעדן את האדם ואת הנפש, כמו שכל אחד מרגיש בעצמו שכשהוא מונח בדברי שכל, אפילו לא שכל של דברי תורה, אלא בדברים...
בהשכלות.
בהשכלות, ככה באופן כללי, כן, הפירוט בהם, הוא נעשה עדין. הוא נעשה עדין יותר, הוא נעשה מזוכח יותר. זהו בשכל באופן כללי, כל שכן, בקל וחומר, בדברי תורה, כשעוסקים בהם, ותמיד בראש שיחותינו, בכל מפגש שאנו נפגשים, לתת את הטון. הטון חייב להיות דברי תורה, ולא דברים כמה שהם חשובים, אבל ברגע שאנחנו יכולים אנחנו לגלגל את השיחה בדברי תורה, חייבים אנחנו.
בדברי תורה עצמם הרב מתכוון יותר לדברי ההשכלה שבתורה.
ההשכלה שבתורה, יש לנו או פרשת השבוע, או רעיון ששמעתי, וכדומה, אבל לתת את
העדיפות. עוד לפני המצווה של לימוד תורה בתור מצווה, שאדם עושה את זה כסדר בעבודת השם. אני ממש התחברתי, כבוד הרב, לרעיון הזה של תורה אור. התורה מאירה את הכל, ולכן כדאי להרגיל את הנערים, את התלמידים, לשאיפות בלימוד. אם אני מחדד את העניין, הרב אומר ככה, יש מצווה של לימוד תורה והגית בו יומם ולילה. יש גם עניין של לימוד תורה שאדם רוצה לדעת מה לעשות, הלכה, לדעת את המעשה אשר יעשה. לא על זה אנחנו מדברים כרגע, זה חינוך נוסף שהאבא מרגיל את הילד לקיים את מצוות השם. אנחנו כרגע מדברים על תורה שהאבא מחדיר הערך הזה של לימוד של שכל, בפרט שכל של תורה, שזה מהיר את הנפש וזה נותן הסתכלות נכונה על ההבדל בין עיקר לטפל בנפש של הילד.
רבי שמואל, סיכמת את זה באופן מעולה, רבי שמואל, ולכן אני קורא כאן, אנחנו בשעה גדולה זאת, שישנם המוני הורים ומורים השומעים אותנו. אחים יקרים, אנחנו, העיסוק שלנו, עיסוק בחינוך, כל ימינו אנחנו עוסקים בחינוך, ולכן אני כאן קורא לכל הורי הילדים, המורים של התלמידים, אנא החדירו את השאיפה הזאת מגיל צעיר בנשמות הרכות של ילדיכם, את האהבה ללימוד התורה, את השאיפה לדעת עוד פסוק, עוד מדרש ועוד משנה ועוד משנה, ובגיל המתאים בהתקדמות הגיל עוד מסכת ועוד מסכת, וברור איפה שכשאנחנו מחדירים זאת בנפש ילדינו, הדברים הללו באים מעצמנו, כי הרי המדובר כאן בהורים שבאו מרקע ישיבתי, והדבר הזה מתחדד אצלם יותר ויותר, תוך כדי זה שהם מעבירים זאת לדור הבא. הלימוד מאיר את נפש הילדים, את נפש התלמידים, ולכן גם שיחת חולים של תלמידי חכמים צריכה לימוד.
כי הנפש שלהם מאירה יותר.
כי הנפש שלהם מאירה מהתורה, ולכן זה מסדר את המחשבות, זה מביא לערך וסדר במעשים לאותו ילד היושב ולומד, לאותו תלמיד, וגם להורים כשהם עצמם יושבים ולומדים. זה קובע את סדר העדיפויות הנכון לחיים. לצורך זה צריך אפוא לדעת שזה לא רק לימוד בספר, בזה ספר מוסר או ספר מחשבה או ספרי חסידות למיניהם או דברים ישירים המדברים אל הנפש, לא לא, אלא כל לימוד של תורת השם, כל לימוד של תורת השם הוא מאיר את הנפש, כי הקדוש ברוך הוא, וזה למעשה הבסיס העיקרי ביותר, הקדוש ברוך הוא הכניס, מכניס את עצמו, את האור האלוקי שלו, כי השכל של תורה הוא שכל אלוקי בתוך התורה, ואין אנו שוכחים את מה שהגמרא במסכת כתובות דף נון עמוד א' אומרת, העושה צדקה בכל עת, זה הכותב ספרים. זה המשאיל ספרים לאחרים.
הוא מאיר את נפשם כל הזמן.
הוא מאיר את נפשם, הרי זה אור השם. הרי כך פרשו את המילה אנוכי, שהיא ראשי תיבות. ענן נפשית כתבית יהבית. הקדוש ברוך הוא את עצמו. הוא נחדיר בתוכנו. הקדוש ברוך הוא עצמו. הקרין מאיר אותנו אלוקים. הכניס את אורו הגדול בתורתו הקדושה, ובל נשכח גם המעלה של היהודי, של האדם על הדומם, הצומח והחי, הרי שזהו השכל שבראשו, ההבנה, הידע, הזיכרון, התפיסה, ולכן הוא גם מדבר, כי דיבור זה הוא פועל יוצא משכלו, ולכן נעוץ סופן בתחילתם, בכדי להגיע לכל המעלות, הרי שצריכים לתפוס את העניין משורשו, כדי להדליק את אצל המחונך שלידינו, אם זה הבן שלנו, אם זה התלמיד שלנו, את החשק להבנה, את החשק להעמקה, ובפרט תורת השם, שיש בה גם אורו, שיש בה בעיקר, יש בה את אורו של הקדוש ברוך הוא. וגם כאן עלינו לזכור דבר עיקרי נוסף. בתורה הקדושה נאמר, כי היא חוכמתכם ובינתכם לעיני העמים. פסוק נפלא, כי היא חוכמתכם ובינתכם לעיני העמים. וכאן המדובר הוא כאן לאו דווקא כלפי הבנים, כלפי המשפחות. הערך של התורה הוא כל כך גדול, עד שכי היא חוכמתכם ובינתכם לעיני העמים, כי גם הגויים, וחוכמה בגויים תאמין, נכון? גם הגויים מכירים בעליונות הזו שלנו. הם עצמם בתוך תוכם מבינים ומוכירים את העליונות השכלית שבה לנו. היום מעניין, אפילו בקוריאה מדברים על לימוד התלמוד. בזכות החוכמה והבינה שיש בתורה, זה נותן את הערך, זה נותן את החשיבות שלנו כלפם. וגם כאן לא מדובר דווקא על הקדושה שבכך, כי מה לו לגוי ולקדושה. כאן אנחנו נוגעים כאן בנוגע בנושא השכל וחוכמת התורה.
כבוד הרב יודע, אני תוך כדי השיחה מעביר בראש שלי כמה וכמה סוגי תלמידים שאנחנו התעסקנו בשנים האחרונות, ואני שם לב אלו שהיו שייכים לשאיפה לימודית בצורה כזו או אחרת, אפילו אם המצב בעירת שמיים שלהם לא היה הכי מרנין את הלב באותה שעה, אנחנו רואים שתמיד בסופו של דבר, לא יודע, תמיד בהגדרה גורפת, אבל ברוב המקרים הם נשארו איתנו בהמשך הדרך. גם אם הם מעדו לפעמים, זה היה רק בגדר של מעידות. הם בכל אופן נשארו בעיקרי העניינים של תורה ומצוות, ואני חושב שההסבר הזה שהרב אומר, כשהיסוד הראשוני בחינוך הוא, תהיו שכליים, תקחו את תורת השם עם האור שנמצא בתוך תורת השם, היא חוכמתכם ובינתכם לעיני העמים. כשהילד מפנים את זה, גם אם עדיין הוא לא יתחנך לפרטי העניינים, ועדיין לא הרגילו אותו וימנו אותו לכל דבר, הוא ילד רוחני יותר, הוא ילד מזוכח יותר, והוא כלי יותר לכל הדברים שיבואו מעליהם אפילו בהמשך. ברשותך כבוד הרב, אנחנו נפסיק כמה דקות, יישארו איתנו, אנחנו חוזרים.
מיד נשוב לחנוך לנער עם הגאון הרב שמעון אליטוב ובהגשת הרב שמואל וייספיש.
אתם איתנו בתוכנית חנוך לנער בחלק השני. הרב אליטוב, ממש השיחה הייתה מאלפת קודם. אני אסכם בשביל המאזינים שמצטרפים אלינו כעת. אסכם בקצרה את מה שדיברנו. ביקשנו שהרב יגדיר לנו איזה דברים הם בראש סדר העדיפויות של חינוך. קראנו לזה קדימה ואיחור בעבודת החינוך. אז הרב אמר, צריך להיות דבר ראשון שההורים מפנימים אצל הילד, שהוא ירצה להיות, יהיה לו שאיפות לימודיות, הוא ירצה ללמוד יותר, להשכיל, בפרט בלימוד התורה, ששם יש גם את האור של הקדוש ברוך הוא שנמצא בתוך התורה. אנוכי ראשי תיבות, ענה נפשי, כתבית יעבית. כשהילד יהיו לו שאיפות לימודיות, אז ובפרט לימוד התורה, הילד הזה אוטומטית מעצמו יהיה לו סדר עדיפויות נכון, כי התורה היא תורה אור, היא מאירה את הנפש, היא מאירה את כל חלקי הנפש, והיא מאירה בעיקר כשיש אור בחדר, אדם יודע איך להשתמש בחפצים, בכלים שנמצאים בנפש. כבוד הרב.
כן. אני רק כאן הזכרתי מהאימא, האבא והאימא הטובים שלנו, שתמיד שולחן שבת, בשולחן בכלל, היה חייב להיות בדברי תורה. אין, הם עמדו על כך בכל תוקף, וככה יש לזה המשך גם בדורות הבאים. אחים, הייתי כאן רוצה לסכם בקצרה את החלק הקודם של התוכנית בצורה קצת שונה. הנה, אבא של ילד, שיש ברשותו שעה, שעתיים פנויים לילד שלו, ואולי יותר. בבקשה, אבא טוב, שישב וילמד איתו את הפסוק ואת המשנה וגם את ההלכה. ולפעמים זה קשה, כי הילד מביא את הדפים דווקא בימי שישי, שהזמנים לא כל כך נוחים. והנה הוא עושה זאת, והוא מקדיש לבית את הזמן הזה הקצר, והוא נותן לו, מקדיש לו, והדבר הזה מראה לבן כמה חשובה התורה. הנה תראה אצל האבא שלי העסוק, כמה הוא מקדיש לי תשומת לב באהבת התורה שלו.
אם לדבר מהדברים שהרב דיבר קודם, פחות להדגיש, ברור שזה מצווה מהתורה, והגית בו יומם ולילה וצריך לדעת ההלכות, פחות להדגיש את זה, יותר להדגיש את האהבה שלנו ללימוד, אהבה של עם הספר. עם ישראל הוא עם הספר.
בדיוק, נפלא דבר. הנה שמעתי פעם אחת מגדול בישראל, שלגשת ללימוד, מעבר ללימוד בתור מצווה, צריך להיות כמו ריצה. כשם שהבן רץ לאביו, שהוא לא ראה אותו הרבה זמן, ככה החשק הזה בלימוד התורה חייב להיות לפתח את הצמאון שלנו ביחס לתורה. כי אנחנו כרם רק עם חכם ונבון הגוי הגדול הזה. אנחנו צריכים כל הזמן להשתוקק, להיות קרובים לספר. אחים, הבה נזכור, כתוב כאן, חכם, נבון וגדול. חוכמה בגויים תאמין, כן. אבל גדלות, אותה נתן הקדוש ברוך הוא בנו. היכולות, העוצמות, להתגבר על תאוות הכסף, כשיהודי מצא אבדה שיקרה מאוד, והוא מחזיר אותה. וישנם המון תאוות קשות מאוד, שהיהודי מצליח להתגבר עליהם, וזה בא מהמילה גדול. רק עם חכם ונבון, הגוי הגדול. אנחנו לא במספר גדול, אבל זו גדלות שהקדוש ברוך הוא לא רק נתן לנו הוראות מה לקיים, הוא נתן לנו גם את העוצמות.
אבל הרב מדגיש כאן שהעוצמות האלה באות כשיש קודם את החוכמה, השאיפה, ברוך. השאיפה לדברים רוחניים יותר.
בלי ספק, בלי ספק, בלי ספק.
לסיכום, אני חושב שכבוד הרב, הייתי מזכיר בהקשר הזה את לשון הרמב״ם על תלמיד חכם שגלה להרי מקלט. אומר הרמב״ם, מגלין רבו אמו, ולמה מגלין רבו אמו? אז הוא כותב ממש לשון נפלא, חיי בעלי חוכמה ומבקשיה בלא תלמוד כמיתה הם חשובים. לא רק בגלל שהוא לא יכול לקיים ציווי השם שם של לימוד תורה, לכן צריך להגלות רבו אמו. לא בגלל זה, בגלל שזה נהפך להיות חלק מחייו. הרב הזכיר קודם, צריך לרוץ לספר כמו בן שרץ לאביו שהוא לא ראה אותו הרבה זמן. גם כן כאן, הספר, הרוחניות, התורה אצל עם ישראל, בפרט אצל תלמידי חכמים, זה חיי בעלי חוכמה ומבקשיה בלא תלמוד כמיתה הם חשובים.
הנה שלא נשכח הרב רבי יהושע מאוסטרובצה, שהוא צם 70, צם 40 שנה שלא תחרב אירופה, הוא ראה על כך. והנה בגיל המתקדם שלו, אז הרופאים אסרו עליו ללמוד. והוא בכל זאת המשיך ללמוד, אז הוא אמר להם, עדיף לי, עדיף למות כתלמיד חכם, כלומד תורה, מאשר לחיות כבהמה. מה, אני אשב בלי ללמוד? מה, בלי ללמוד? לא, אני לא יכול. אמרו לו, אבל זה סכנת חיים. אז מה אני אעשה? אבל אני לא יכול.
כי הם חיינו ואורך ימינו.
כי הם חיינו.
כבוד הרב, איזה עוד דברים אנחנו אומרים שהם ביסודות של החינוך? לא רק בחינוך מלשון אימון והרגלים, הקניית הרגלים, אלא ביסודות של החינוך.
כן, הנה, אני רוצה לעבור לשאלה שלך, וזו שאלה במקום, ולעמוד, רבי שמואל, ולעמוד בשניים מהשלושה דברים שעליהם העולם.
אז אחד כבר הרב אמר על התורה.
אז כבר דיברנו כאן על התורה. עכשיו אנחנו נעמוד על איזוהי עבודה שבלב. מה זה עבודה? איזוהי עבודה שבלב, זו תפילה ולעובדו בכל לבבכם. עבודת הלב, ריכוז, הוא שמע, וישמע שאול, הוא איסף, הוא ריכז, הוא אסף. מגיל קטן, כבר מגיל קטן, כבר צריך להסביר לילדים שלנו, לא רק את ערך התפילה בכללות, אלא גם פירוש המילים שיש להם אפשרות לדבר, ועלינו לתת להם את הערך. הנה ראו נא אחים בנים, כמה זכות קיבלנו ביכולתנו לדבר ולשוחח עם הקדוש ברוך הוא בכבודו בעצמו על כל דבר שקורה להם. כל תחושה שעוברת בליבם הם מיד נותנים לה את הביטוי לקדוש ברוך הוא, וכמו שאמר אותו גדול בכל ה-18 יש לנו רק שני פסוקים, הפסוק הפותח השם שפתי תפתח ויהיו לרצון אמרפי, תוך כדי תפילה התעוררו בי הרבה הגיונות של לב ואין לי את הזמן והיכולת לבטא אותם, אבל לפניך הם כן קיימים. אז כמובן שצריכים לבקש את הצרכים של כל אחד, שהרי זהו עיקר מצוות התפילה, לבקש את צרכיו מאת הקדוש ברוך הוא, אבל שלא נשכח.
גם כן כאן הרב מדגיש, לא את התפילה כמצווה, אלא פשוט להסביר לילד, יש לך אפשרות לשוחח עם הקדוש ברוך הוא שמאזין לך כל יום, כמה פעמים ביום, להדגיש כאן את החלק שמתחבר יותר לילד, כמו בקטע הלימודי שהרב דיבר קודם.
הנה, 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 אמרת נכון רבי שמואל, הנה, אנחנו כאן מדברים על 3 פעמים ביום, כן, בוקר, צהריים וערב, או ערב, בוקר וצהריים, 3 פעמים ביום, יש להם, קיימת לנו להם האפשרות להשיח את ליבם באוזני מישהו שמוכן לשמוע כל מה שיש להם לומר, ואשפוך נפשי. אלוקנו שבשמיים, אם אפשר להשתמש במילה הזאת, הוא זמין, הוא קרוב אלינו כל הזמן, הוא מוכן לשמוע. מי חידד זאת כמו הבעל שם טוב? הבעל שם טוב כל כך הרבה חידד את העניין. הקדוש ברוך הוא קרוב אלינו כל רגע ורגע, פנה אליו, הוא שומע אותנו, הוא אוהב אותנו, הוא רוצה אותנו, דבר איתו, שוחח איתו, לאן, כל מקום שאתה נמצא, דבר איתו. אלוקנו שבשמיים רוצה ומצפה לשמוע את בניו, עוד יותר מאשר אב ואם גשמיים רוצים לשמוע את יוצאי חלציהם או המורים את תלמידיהם. למה? כי הורים ומורים עסוקים בעוד דברים, ולא תמיד הם בריכוז הנכון לשמוע ולהזין לילדים, אבל הקדוש ברוך הוא, אין לו את המניעות הללו. הוא הרי יושב וכביכול מחכה לתפילותינו.
יש לשון בחזל, מתאווה לתפילתם של צדיקים.
מתאווה ואין צדיקים כמו הילדים הטובים.
ועמך כולם צדיקים.
עמך כולם, ואופרת הילדים הקטנים הללו.
אבל פיהם שאין בהם חטא.
בדיוק, ועליהם עומד העולם, והנה בזכותם הרי כל מחשבות האויבים נופלים, כן, מפי עוללים ויונקים, מסעד את העוז להשבית אויב ומתנקם. זהו הבסיס של התפילה, כי הרבה מהבעיות מתחילות מאותו מצבור של דברים שנוצרים בליבו של אדם, והוא לא מצליח איך לפרוק אותם מליבו, כי הוא לא מכיר את הכתובת שהיא הקדוש ברוך הוא המוכן לשמוע אותו.
יותר מזה, אפילו אם הוא מנסה ומודע למצבו, והוא הולך לאנשים, חברים שלו, להשיח את ליבו, לא תמיד הוא מרגיש שמישהו מקשיב לו באמת. ואצל הקדוש ברוך הוא, מה הוא לא מקשיב באמת? הוא ברא אותך, הוא ברא את כל העולם.
נכון, הנה, אנחנו רואים כאן אדם שרק בגשמיות, רק מכניס אוכל לפיו ואינו מוציא, הרי שזהו מצב גרוע, וזה מביא רחמון אצלן לכל אילו עלינו. כמו כן גם ברוחניות, העניין של תפילה הוא גם שחרור. היהודי שופך את ליבו לפני השם יתברך, ואת כל המותרות המצטברות בנפש, הרי שהוא משחרר ומוציא אותם, וככה הוא יוצר את הקשר עם הקדוש ברוך הוא, ומתקיים אצלו, ואני קרבת אלוקים לי טוב, שתי בהשם מחסי. יש לו את הרגשה של קרבה, ואין לך מעלה גדולה מאשר קרבה של האדם המוגבל עם האלוקים הכל יכול. והמקורות לעניין הזה בהלכה הם רבים מאוד, כי התפילה היא בעצם שיחה עם הקדוש ברוך הוא. כתוב בהלכות תפילה, יתפלל דרך תחנונים, שיתפלל כמו אותו רש המבקש בפתח. איך הוא מבקש? הוא מבקש בנחת, הוא מבקש בצורה כזאת שלא תראה עליו הבקשה הזאת כמסע, הוא מבקש להיפטר ממנה. וכן כותב המשנה ברורה, אף על פי שאומרה בלשון של תחנונים, אם אינו מתנהג כמו שצריך, הרי כשהוא בא לבקש את אותו דבר מאת המלך, אלא שהוא מתפלל כדי שהחיוב לצאת ידי חובתו, זה תופס אצלו בראש מעייניו.
הוא לא עושה את תפילתו תחנונים.
הוא לא עושה את תפילתו תחנונים, אינו נכון הדבר, כך אומר המשנה הברורה, הוא מאוד צריך להיזהר בכך, ככה מדגיש, ובביאור ההלכה, למטה שם הוא מביא שיש כמה פוסקים שסוברים שעד כדי כך, שהוא צריך לחזור להתפלל. כי אם הוא יתפלל בצורה שכזאת, שלמעשה העיקר ניטל ממנה, לא, אז אם כן, אז הוא חסר. חסר העיקר, הוא חייב לחזור.
אולי גם כבוד הרב, שמחנכים את הילד לדבר הזה, שהרב מדבר על תפילה, להשיח את הלב בפני מישהו, אז צריך גם להדגיש, שמתפללים פה לקדוש ברוך הוא, שהוא כל יכול, הוא באמת באפשרות שלו, לפתור את הבעיות, הבעיות שעליהם מתפללים. וכשהנער פונה להורים שלו, למשל עם בעיה, הוא ירוויח שמקשיבים לו, לא בטוח שהם יכולים לעזור לו. הרבה פעמים ההורים עומדים חסרי עונים מול הילד, לא יכולים לעזור לו גם בבקשות וצרות אמיתיות. אבל עצם ההקשבה היא נכונה והיא חשובה. אבל כאן הוא מתפלל למישהו שיש בכוחו לעשות יותר מזה, כבוד הרב. פונים אליי לפעמים נערים, ודיברנו כמה פעמים בישיבה על החשיבות של תפילה. הרבה פעמים, תלמיד אחד אמר לי לא מזמן, אבל אני רחוק, ואני לא מרגיש בכלל שאני קרוב לקדוש ברוך הוא להתפלל. אז אמרתי לו, אז על זה גופה תתפלל. תבוא לקדוש ברוך הוא, שהוא כל יכול, ותגיד לו, למה אני כל כך רחוק ממך? למה אני לא מרגיש שאני יכול להיות קרוב אליך? אתה, כל דבר שאתה, כל צרה שאתה נמצא, ואתה רואה את עצמך בבעיה יותר קשה, היא יותר מצבור של נפש, שאתה יכול לבוא עכשיו, ועל זה להתפלל.
יפה, יפה, בדיוק כך, ואז התפילה הופכת להיות חוויה מרנינה, בדיוק כמו שדיברנו קודם בלימוד, שהחינוך האמיתי הוא ללמוד מתוך חוויה, כך גם התפילה חייבת להיות מתוך חוויה, ואז הקדוש ברוך הוא באמת מאיר לנו ולילדינו.
והילד מחכה כבר, או הנער מחכה. מתי כבר יגיע הזמן התפילה? כי הוא מרגיש את זה כחוויה. אנחנו נאלץ שוב לצאת להפסקה קצרה, יישארו איתנו.
מיד נשוב לחנוך לנער עם הגאון הרב שמעון אליטוב ובהגשת הרב שמואל וייספיש.
שבנו לתוכנית חנוך לנער. אני שמואל וייספיש, כאן משוחח עמכם. הרב אליטוב, חבר מועצת הרבנות הראשית לישראל, נמצא כאן לידי באולפן. כבוד הרב, אני רק אסכם בקצרה את החלקים הקודמים, ואנחנו מיד עוברים לחלק השלישי של התוכנית. הרב, דיברנו על קדימה ואיחור בחינוך. מה היסודות שהורים צריכים, כשיש להם שעה פנויה, שעתיים פנויות, מה הם צריכים להשקיע בילדים? אז הרב דיבר דבר ראשון, לחשוב דרכים יצירתיות יותר, יצירתיות פחות, איך להעביר לילדים את החוויה הזו של לימוד, לאו דווקא כחלק ממצווה. את הלימוד כמצווה צריך לחנך אותם כמו כל המצוות. כאן צריך להיות השקעה מיוחדת ראשונית לילד שירצה להיות משכיל, שירצה להבין ענייני שכל. אחר כך בחלק השני הרב דיבר גם אותו הדבר בנושא של תפילה, לאו דווקא כתפילה, כמצווה להתפלל מדאורייתא, מדרבנן, אלא יותר החוויה שבתפילה, שילד יש לו למי להשיח את ליבו. והרב חיבר את זה עם מה שחזל אמרו על שלושה דברים העולם עומד, על התורה ועל העבודה. יש לנו תורה, לאו דווקא תורה כחלק ממצווה, אלא כחוויה, כי היא חוכמתכם, עם חכם ונבון, ועל העבודה גם התפילה כחוויה, שיש למי להשיח את הלב. בטח עכשיו הרב יעבור לעמוד השלישי, על גמילות חסדים, וככה הבניין יהיה מושלם.
רבי שמואל, תתפלא לשמוע הפעם לא כל כך כמו שחשבת, הנה אחים. מניסיוני דווקא הייתי הולך לכיוון קצת שונה. לדעתי הכיוון הזה חשוב ביותר, וזהו העניין של אל יבוש מפני המלעיגים. לא לחינם מתחיל השולחן ערוך בקטע הנפלא הזה, וכאן קיימת דילמה לא פשוטה. מצד אחד רוצים אנחנו שהילד יהיה מחובר לחברה שהוא חי איתה, שהוא יהיה חברותי. אך לאידך גיסה, אין כמו לחצים חברתיים או גם בישנות חברתית שיכולים חלילה לעצור מהתפתחות טובה אצל הילד של חשיבה עצמאית, של חשיבה יצירתית. כל דבר שעולה במוחו, מיד התלמיד חושש, מה יגידו החברים? אולי יצחקו, אולי יסתכלו עליו כמוזר, וכאן הנושא הזה של אל יבוש בפני המלעיגים, יש עלינו לתת את הדעת עליו, כי בו יתד וממנו פינה להתפתחות טובה ותקינה אצל הנשמות הרכות הסובבות אותה.
הרב קצת הפתיע אותי עם הכיוון של השיחה, אבל באמת אני חושב שאנחנו פוגשים הרבה נערים, אפילו מוכשרים ביותר, שהם לא פיתחו כל עצמאות מחשבתית. כל מחשבה, דיבור שלהם, בטח מעשה שלהם, זה מונע מה יאמר חבר פלוני, מה יאמר חבר אלמוני. זה לא סתירה, כמו שהרב אמר, שהילד חייב להיות חברותי, לא לראות מוזר. ילד שנראה מוזר, זה יכול הרבה יותר לעצור את ההתפתחות שלו. אבל זה צריך להיות, הרצון הזה לרצות את הסביבה ולהיות ככה מקובל בחברה, זה חייב להיות, כמו שהרב אומר, במדידה והגבלה.
נכון, נכון. רבי שמואל, תפסת? קלטת אותי, הייתי מתנסח בצורה הזאת. הנה, שבהתמדה, בנושא ההתמדה, שהוא ערך חשוב ביותר, הילד שלנו צריך לשאוף להיות בנושא ההתמדה, שעניינו שמירת הזמן, הוא חייב להיות הכי טוב, לא להיות בטלן, לא לקנות לו את השם של בטלן חלילה. בהנהגה גם כן,
הנהגה טובה של ילד.
בהנהגה טובה של ילד. אך בחברה אין שום מיוחדות בלהיות מלך הכיתה, או המוביל החברתי, ולכן שהוא יפתח רגישויות כאלו.
ושבזה ישקיעו ההורים והילד את מרצם וזמנם, שהוא יגיע לדרגה של מוביל בכיתה.
לא, לא, לא. כי מלך הכיתה הוא למעשה גם העבד הכי גדול של כולם, זה לא כדאי לנו. לפתח אצל הילדים שלנו את זה כל הזמן, הוא יצריך, במקום להתמסר לדברים עיקריים ביותר, הוא יצריך להיאבק, לשמור על מעמדו, להישאר כביכול אותו מלך, ואין לו כל מחשבה עצמאית. וכדי, בכדי לשלוט על כולם, הוא חייב לפני כן למצוא חן בעיני כולם. וכל ההפעלה שלו היא לא האמת. למה? כי שבכל דבר, מה שכלו אומר על כל דבר,
הוא לא בוחן לפי מה שכלו אומר.
הוא לא בוחן לפי זה, אלא רק אין לו את המחשבה של השכל הצרופה, אלא מה יאמרו הבריות, ובעיקר מה יגידו החברים.
אבל הרב, אנחנו צריכים גם מנהיגים, מלכים, צריכים גם, כן, אנשים שיש להם את האהבה הזאת לפחות.
נכון, נכון. רבי שמואל, שלא נשכח, אמרת כאן נקודה חשובה, וכאן עלינו לתת את הדעת, דווקא מתוך חשיבה עצמאית מקורית ויהודית. הבה נשים לב, המציאות מראה שהמנהיגים האמיתיים שהובילו את המהפכות הגדולות הם יוצרי דעת הקהל, ולא הנגררים אחרי דעת הקהל.
מדהים.
הנה, הבעל שם טוב, שחולל את המהפכה העצומה ביותר.
הוא התחיל כמלמד דרדקי. הוא לא הלך לשום תפקיד.
כן, 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 כן. ורבי סול סלנטר, ועוד ועוד גדולי ישראל, הללו, הרי התחשבו פחות בדעת הסביבה, ויצרו יצירות נפלאות, מהפכות עצומות שהביאו תועלת לא רגילה בהתקרבות העם אל הקדוש ברוך הוא. הנה, צריך להתנהג באופן נורמלי, אבל חלילה לא עם אובססיה כדי למצוא חן בעיני כולם, כי זו טעות לחשוב שהמנהיגים ואותם מורי הוראה הם דווקא מאלו שהיו דווקא המרוצים בפני הסביבה, ולכן הם צמחו. לא. הנה, בני הבן שלנו, כשלמד בישיבת תומכי תמימים בארצות הברית לפני כ-25 שנה, הוא שאל את הרבי מלובביץ' אודות הנוסח שאומרים בברכת המזון. ונה, שימו לב, בני שאל, הנה, בברכת המזון אומרים אנחנו ונמצא חן ושכל טוב בעיני אלוקים באדם. שאל בני את הרבי, מילא נמצא חן בעיני אלוקים? נו, ברור שאדם מישראל נברא לעבוד את השם, ואני לא נבראתי אלא לשמש את קוני, אבל מדוע צריך למצוא חן בעיני אדם? אצלו, אצל הבן שלי, היה מובן בפשטות שבעיני אדם לא צריך למצוא חן. אך המענה של הרבי היה דבר מעניין, הנה יכוון לשם שמיים שימצא חן בעיני בני אדם.
אז זאת אומרת יכוון לשם שמיים?
כדי שיוכל להשפיע על החברה, לעבוד את השם יתברך, אז הוא מתפלל, אנא השם, תן בי באמת, זאת אומרת שגם המציאות חן שבו בעיני האדם, גם היא חלק מהמציאות חן בעיני אלוקים.
מאוד יפה, מאוד יפה. אני חושב שזה גם כן הביאור במשנה, המשנה אומרת בפרקי אבות, הנוי והכוח והאושר וכולי, 10 מעלות ברבי ובבניו, כולם נתקיימו ברבי ובבניו. אז גם שם נשאלת השאלה, בניו של רבי מתגאים בנוי ביופי גשמי, זה שהם יפים, זה הגאווה שלהם, הגאווה צריכה להיות בלימוד, בתפילה, במצוות, במעשים טובים, אבל גם כן שם אני חושב שמבארים את אותו עניין. יש אפשרות לנצל את הנוי, את המציאת חן, לנצל את זה לשם שמיים, כי דברים של אדם כשהוא מטופח, כשהדברים, המעשים שלו נעים, כשהוא נאה, אז הדברים שלו מתקבלים הרבה יותר, ולכן חשוב למצוא חן בעיני אדם, אבל כמובן, זה צריך להיות בהגבלה ולא יותר מדי. אנחנו יכולים, כבוד הרב, להאריך בנושא הזה בלי סוף, אבל זמננו קצר כמובן. נודה למפיק התוכנית מר אבי שלום. נודה לך, הרב אליטוב, חבר מועצת הרבנות הראשית לישראל. נודה גם לכם, המאזינים. אנחנו בעזרת השם ניפגש שוב בשבוע הבא, באותו מקום ובאותה השעה.